פסחים דף כ"ח מתחילים בעזרת השם 10 שורות מלמעלה במילים וחכמים אומרים מפרר וזורה. הדרך שאנחנו מבארים חמץ ערב פסח זה על ידי שריפת חמץ, אבל האמת אם אחד לא יכול לעשות שריפת חמץ, יש לפעמים מקרים שעשו למשל להתכנס הרבה אנשים ביחד מחמת גזרות או מחמת עניינים אחרים ואי אפשר לבאר את החמץ על ידי שריפה. האם יש דרך אחרת לבאר את החמץ? בגלל של כל סיבה שהיא. אומרים חכמים, בוודאי שכן. הוא יכול לעשות את הלחם לפירורים, ולזרות, לפזר אותו ברוח. פשוט לפורר את כל החמץ, ולהעיף אותו, לפזר אותו באוויר, בחוץ, ברוח. או מטיל לים, זורק את זה לים. השאלה היא, האם הוא צריך לפורר את החמץ ולהטיל לים, או שלפורר את החמץ זה רק שהוא מפזר את זה ברוח. היבא אלו איכי כאמר, מפרר וזורה לרוח, וגם כשהוא מטיל לים, קודם מפרר ואחר כך מטיל לים, או דילמה, מפרר זה רק כשהוא זורה לרוח, אבל כשהוא מטיל לים, הוא יכול להטיל לים ככה את החמץ כמו שהוא, בעיני. אותה שאלה יש לנו גם לגבי עבודה זרה. ותנן נמי גבי עבודה זרה, כתוב גם כן משנה לעניין עבודה זרה כאי גוונה. כמו במשנה שלנו, לגבי עבודה זרה כתוב, רבי יוסי אומר, שוחק מפורר את העבודה זרה עדק, עדק וזורה לרוח, או מטיל את העבודה זרה לים. גם כאן נשאלת השאלה, היא באה אלו, איך היא כאמר רבי יוסי, שוחק וזורה לרוח וכן שוחק ומטיל לים, או דילמה שכשהוא מטיל לים הוא לא צריך לשחוק. שוחק רק מתי שהוא זורה לרוח, אבל כשהוא מטיל לים הוא יכול בעיני כמו שהוא לזרוק אותו לים את העבודה זרה. אמר רבה, מסתברה, מסתבר לומר, העבודה זרה, מכיוון שאיפה צריך להשליך את העבודה זרה? לים המלח, כאז לה, משליחים את זה לים המלח, לא לים רגיל, אלא לכזה ים ששם אין ספינות מצויות, לא באה שחיקה, אתה לא צריך לשחוק את העבודה זרה לפני כן. למה? כי מכיוון שבים המלח לא עוברות ספינות, אז אנשים לא ימצאו את העבודה זרה, אז לא יבואו להיכשל בזה, לא יבואו לקחת את זה. לעומת זאת, חמץ, אדם יכול לגור במדינות שאין להם חוף עם ים המלח, כל מיני מדינות בעולם. דלשאר נערות כאזיל, כשהוא זורק את החמץ לים, הוא זורק את זה לכל נער שהוא. אז יכול להיות שהבן אדם עכשיו זורק את החמץ שלו לים, ויהודי אחר יעבור שם בספינה, ויבוא לקחת את החמץ הזה. לכן, ביי, פירור. אמר לרב יוסף, רב יוסף אומר בדיוק הפוך, עד רבה, איפכה מסתבר, מסתבר לומר שעבודה זרה זה לא ממיסה, היא לא תהיה נמסה לעולם, כי זה עשוי ממתכת, זה עשוי מפלסטיק, מעץ, זה לא כל כך מהר נהיה נמס. למשל מתכת, זה לא נהיה נמס. באי שחיקה, אז לפני שאתה זורק אותו, תשחק אותו קודם, כדי שאנשים לא יבואו לקשל בו אפילו עוד 2,000 שנה. אבל לעומת זאת חמץ, דממיס, חמץ מעצמו מתנמס, לא באי פירור, אתה לא צריך לפרר אותו, כי הוא מעצמו יתנמס, כשאתה תשליך אותו לתוך הים. אומרת הגמרא שיש ראיה לכל אחד מהצדדים, ותכף הגמרא תגיד שכל ראיה לצד אחד היא קושייה בעצם מהצד השני, אז הוא יצטרך לתרץ אותה, אז בואו נראה. תניא כבתי דרבא, תניא כבתי דרב יוסף. יש ברייתא גם כמו דעתו של רבא, גם כמו דעתו של רב יוסף. נתחיל עם תניא כבתי דרבא. היה אדם מהלך במדבר, ועכשיו מגיע הזמן של ביור חמץ. מה עושה? מפרר את החמץ וזורה אותו לרוח. אין לו ים במדבר. ואם היה עוד מהלך בספינה, מפרר ומטיל את החמץ לים, אז אתה רואה שלפני כן הוא צריך לפרר גם כשהוא מטיל לים. אז זה כמו דעתו של רבא. תניא כבתי דרב יוסף, היה מהלך במדבר, והוא מוצא שם עבודה זרה, מדובר פה על עבודה זרה, שוחק את העבודה הזרה וזורה אותה, מפזר אותה לרוח. היה מהלך בספינה והוא מוצא עבודה זרה, שוחק ומטיל לים. אז רואים מפה שלפני שמטילים את העבודה הזרה לים, צריך לשחוק אותה. כמו דעתו של רב יוסף. שואלת הגמרא, רגע, הברייתא הזאת שאומרת, הברייתא שעכשיו קראנו, שהיא ראיה לרב יוסף, שאומרת שעבודה הזרה לפני שמטילים אותה לים, צריכה שחיקה כאשר לרבה, כי הוא אומר שעבודה הזרה לא צריכה שחיקה, כי מטילים את זה לים המלח בדרך כלל, ושם אנשים לא ימצאו את זה. וכן, הברייתא הקודמת, שהבאנו ראיה ממנה לרבה, מהדין שכתוב פירור גם לגבי חמץ שבאים להשליך אותו לים, קשיא לרב יוסף. רב יוסף הרי אומר שכשמשליחים לים חמץ, לא צריך לפני כן לפורר אותו כי הוא נמס מעצמו. אומרת הגמרא לרבה, שחיקה לרבה לא קשיא. למה? מה אתה שואל? למה צריך לשחוק את העבודה הזרה לפני שמשליחים אותה לים? הרי משליחים אותה בדרך כלל לים המלח. זה כשמשליחים לים המלח, באמת זה נכון. אתה לא צריך לשחוק את העבודה הזרה לפני שמשליחים אותה לים, כשמטילים אותה לים המלח, ששם הספינות לא מצויות, אז לא יבואו להיקשל ולא יבואו לקחת את זה. מה שכתוב שצריך לפני כן לשחוק את העבודה הזרה, לעשות ממנו, לשחוק אותו לגמרי, זה מדובר כשהוא מטיל את העבודה הזרה לשאר נערות, ששם כן ספינות עוברות, אז הוא צריך לדאוג שאף אחד לא יבוא לקחת את העבודה הזרה הזאת אם הוא משליך אותה לנהר. וכן, הברייתא שנאמר לעניין פירור לרבי יוסף, שהברייתא אומרת שגם כשהוא מטיל לים הוא צריך לפני כן לפורר את החמץ, ולפי רבי יוסף הרי כשמטילים לים לא צריך לפורר את החמץ, כי הוא נמס מעצמו, לא קשיא, מתי צריך לפורר? זה בחיטי, כשיש פה חיטים שהם חמץ, אז הם לא התנמסו, לא נמסות מעצמם, אותם צריך לפורר. אבל כן, אם החיטים האלה הם נמצאים בתוך שק, והם עצמם, אם הוא ישים אותם עם השק עצמו, ישליך אותם לים, יכול להיות שמישהו יבוא ויקח את זה עם השק. אבל, אז לכן פה צריך לפתוח את השק ולפזר את החיטים. אבל לעומת זאת, מה שרבי יוסף אמר שלא צריך לפורר, מדובר בנעמה, בלחם, לחם אם אתה משליך אותו לתוך הים, הוא מיד מתנמס. אומרת המשנה, חמץ של נוכרי, שעבר עליו הפסח, כמובן שהוא מותר בהנאה, הוא מותר גם באכילה. ושל ישראל, חמץ של ישראל, שהיה ברשותו של הישראל, שהוא לא עשה בזה מכירת חמץ, והוא לא הפקיר את זה ולא כלום, אז אחרי פסח הוא אסור בהנאה. שנאמר לו יראה לך שיעור, והגמרא תבאר מה המשנה מתכוונת לא יראה לך שיעור. יש בעצם שלוש דעות בין התנאים לעניין חמץ, לפני פסח, בפסח ואחרי פסח. והגמרא מבררת לפי מי מבין הדעות האלה נאמרה המשנה שלנו שאומרת שחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. מה אני מתניתן? לפי מי נאמרה המשנה שלנו? בשיעור הזה אנחנו בעזרת השם נראה את כל השלוש דעות, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו גם כן נצטרך לדעת כמו מי מבין הדעות הולכת המשנה שלנו. אבל עכשיו אנחנו בעזרת השם נעבור לשלוש הדעות שנאמרו לעניין חמץ בערב פסח, בפסח ואחרי פסח. המשנה שלנו לכאורה לא מתאימה לא כמו רבי יהודה ולא כמו רבי שמעון ולא כמו רבי יוסי הגלילי. מה היא? איפה הדעות שלהם נאמרו? נתניה ברייתא, חמץ בין לפני זמנו, דהיינו מחצות של יום י' בניסן, ערב הפסח, ועד שקיעת החמה של כניסת חג הפסח של ט"ו ניסן, ובין לאחר זמנו, בין חמץ שעבר עליו הפסח, עובר עליו במצוות לא תעשה מי שאוכל מהחמץ הזה בלב. ומי שאוכל חמץ בפסח עצמו, בתוך זמנו, עובר עליו לא רק בלב, אלא גם ובקרת. דברי רבי יהודה, דעה שנייה, רבי שמעון אומר, חמץ חייבים עליו רק בפסח עצמו, אבל לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום, לא לב ולא קרת. בתוך זמנו אני מסכים, עובר עליו גם בלב וגם בבקרת. עכשיו, יש פה כמה מילים שהן לא דעתו של רבי שמעון. אומרת הברייתא, ומשעה שהחמץ אסור באכילה, דהיינו, מחצות של יום י' בניסן ערב פסח, לא רק באכילה הוא אסור, אלא הוא אסור אף בהנאה. אבל הדברים האלה הם לא לדעתו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, הדברים האלה הטען לתנא קמא. תנא קמא סובר, רבי יהודה סובר, שחמץ אסור באכילה גם בי"ד בניסן אחרי חצות, זה גם אסור בהנאה. ממשיכה הברייתא עם דעתו של רבה, הדעה השלישית, דעתו של רבי יוסי הגלילי אומר, תמע לעצמך איך חמץ אסור בהנאה אפילו בפסח עצמו, כל שבעת ימים של פסח. לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, חמץ אסור בפסח רק באכילה, אבל הוא מותר בהנאה. דעה מאוד מאוד מחודשת. עכשיו הברייתא מבארת את המקור של כל אחד מהתנאים. ומניין דעתו של רבי יהודה, שהוא סובר לאוכל חמץ בי"ד בניסן, משש שעות ולמעלה, דהיינו מחצות, שהוא עובר במצוות לא תעשה. איזה מצוות לא תעשה? שנאמר לא תאכל עליו חמץ. על מי? כנראה על קורבן פסח. מתי מקריבים קורבן פסח? מחצות של י"ד בניסן. אז מאז כבר אסור לאכול חמץ. דברי רבי יהודה, מי שיוכל חמץ עובר על המצוות לא תעשה הזה. רבי שמעון הרי חולק, הוא סובר שאין לב בזמן הזה. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן שלא תאכל עליו חמץ, הכוונה על קורבן פסח? תראה את ההמשך של הפסוק, אבל הוא כבר נאמר, לא תאכל עליו חמץ, רק מה כן? שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז מה מדובר לא תאכל עליו חמץ? הכוונה, כמו ששבעת ימים תאכל עליו מצות, הכוונה על זמן של אכילת קורבן פסח, אכילת קורבן פסח, לא הקרבת קורבן פסח, אז שזה ליל תתוו בניסן, ככה גם מה שכתוב, לא תאכל עליו חמץ, הכוונה על הזמן של אכילת קורבן פסח, מתי אוכלים קורבן פסח? ליל תתוו בניסן. אם כן, מה תלמוד לומר, לא תאכל עליו חמץ, זה בא ללמד אותך, אומר רבי שמעון, בשעה שישנו בקום אכול מצה, בליל תתוו בניסן שיש מצווה לאכול מצה, בערב תאכלו מצות, ישנו באיסור של בעל תאכל חמץ, אבל בשעה שאינו בקום אכול מצה, בערב פסח, בי"ד בניסן, אינו בבעל תאכל חמץ. אין את המצוות לא תעשה שאוסרת לאכול חמץ. שואלת הגמרא, בסדר, הבאנו באופן חלקי את דעתו של רבי יהודה, אבל מה איתם עד רבי יהודה שהוא סובר שאדם עובר בין לפני פסח בי"ד בניסן, בין חמץ שעבר עליו הפסח, ובוודאי בפסח עצמו, שהוא חייב עליהם במצוות, הוא עובר עליהם במצוות לא תעשה. זה אומר ככה, תלתה קראי כתיבי, יש שלושה פסוקים שמזהירים על איסור חמץ, אכילת חמץ. הפסוק הראשון לא יאכל חמץ, הפסוק השני וכל מחמצת לא תאכלו, והפסוק השלישי לא תאכל עליו חמץ. חד, פסוק אחד מלמד, לפני זמנו, י' ד' בניסן, מחצות, לא תאכל עליו חמץ, אל תאכל חמץ על הזמן של הקרבת קורבן פסח. וחד, פסוק אחר בא ללמד לאחר זמנו, חמץ לאחר הפסח אסור באכילה בלב, וחד לתוך זמנו, לב אחד בא ללמד לפסח עצמו, בשבעת הימים האלה שאסור לאכול חמץ. ולפי דעתו של רבי שמעון, שסובר שאין מצוות לא תעשה שאוסרת לאכול חמץ לפני פסח ביום י"ד בניסן, אז מה הוא ילמד מהפסוקים האלה? חד, פסוק אחד באמת מלמד, כן, לפי דעתו של רבי שמעון, גם אחרי פסח אין מצוות לא תעשה. חמץ שעבר עליו הפסח, לפי דעתו של רבי שמעון, אין מצוות לא תעשה לאכול אותו. רק בפסח עצמו יש גם לאו וגם קראת. איך הוא דורש את כל שלושת הפסוקים האלה? אז ככה, פסוק אחד באמת ללמד לאיסור חמץ, תוך זמנו בפסח עצמו אסור לאכול חמץ. אבל הפסוקים האחרים, בכל מחמצת, הפסוק השני מבעי לליקדטניה, צריך אותו לדרשה אחרת. מה? אין לי לאסור חמץ בפסח, אלא שנתחמץ מהעיסה בעצמה, מאליו. שהעיסה שהתה זמן, עיסה שמתמעמד, זמן מסוים היא מתחילה לתפוח, היא מחמיצה. אז אומרת התורה, לא תאכל כזה חמץ בפסח, אבל אם נתחמץ מחמד דבר אחר, אפשר לעשות מיין, גם אפשר לעשות שמרים, שזה מחמיץ את העיסה. אולי אם אדם מחמיץ על ידי דבר אחר את העיסה, הוא מניין שגם זה אסור לאכול בפסח כזה, סוג חמץ. תלמוד לומר, כל מחמצת לא תאכל, וגם אם זה יחמיץ על ידי דברים אחרים. הפסוק השלישי שאומר, לא יאכל חמץ, מבא אלי לקדטניה, ברייתא נוספת. רבי יוסי הגלילי אומר, מניין לקורבן פסח שהקריבו כשעדיין אבותינו היו במצרים. פסח מצרים שאין חימוצו נוהג אל היום אחד, רק ביום טוב ראשון של פסח, בליל הסדר ויום טוב ראשון של פסח, רק אז היה איסור אכילת חמץ. אבל בשאר הימים של פסח היה מותר לאכול חמץ. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, הפסוק אומר, לא יאכל חמץ, בסמוך לזה כתוב, פסוק היום אתם יוצאים. כאילו כתוב, לא יאכל חמץ היום, רק היום אסור לאכול חמץ, אבל מחר, שזה כבר יום ראשון שאמור להיות חול המועד פסח, אז כשעם ישראל יצאו ממצרים, היה מותר להם מיד למחרת לאכול חמץ. טוב, ורבי יהודה, שהוא את כל השלושה פסוקים, לומד מהם איסור מצוות לא תעשה של אכילת חמץ. אחד לפני זמנו, אחד לאחר זמנו, אחד בתוך זמנו. מאיפה הוא לומד שאם עיסה מחמיצה, מחמת שמרי יין או מחמת דבר אחר, מינה לי שגם זה אסור בפסח. מדאפקי רחמנה בלשון מחמצת. למה התורה הייתה צריכה לכתוב שלושה פסוקים באמת לאסור אכילת חמץ. נכון, אבל למה אחד לפני פסח, בי"ד בניסן מחצות, אחד בפסח עצמו ואחד חמץ שעבר עליו הפסח. אבל למה צריך להגיד אחד מהפסוקים בלשון מחמצת? תגיד חמץ. אלא מזה שהתורה התבטאה והוציאה את המילה בלשון מחמצת, זה בא ללמד שגם אם זה יחמיץ על ידי דבר אחר, זה גם כן אסור בפסח. מאיפה הוא לומד את הדרשה, דרבי יוסי הגלילי מנעלי, מאיפה הוא יודע שכשאבותינו היו במצרים, רק ביום הראשון של פסח היה אסור להם לאכול חמץ. אי בעי תימה, הסבר אחד אפשר להגיד שהוא לומד את הדרשה הזאת, מעצם הסמיכות. לא מזה שכתוב, לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים. לא יאכל חמץ, לומדים. לעניין איסור אכילת חמץ, או בפסח עצמו, או אחרי פסח. אבל מה שכתוב, סמוך לזה, היום אתם יוצאים, דורשים מהסמיכות, לא יאכל חמץ, היום, שכשעם ישראל היו במצרים, רק יום אחד היה אסור להם לאכול חמץ, רק ביום הראשון, זה הסבר אחד, והיא באה את אימה. אפשר לומר, סמוכין, לא דריש, שלפי דעתו של רבי יהודה, לא דורשים שיש משמעות לזה ששתי פסוקים סמוכים אחד ליד השני, אלא אם כן, זה בספר דברים שלמדנו מסכת ברכות, ששם כולם מודים שדורשים שני פסוקים שכתובים סמוכים, ודאי שזה בא לדרשה, אבל בשאר הפסוקים שבתורה, כמו כאן, שזה נאמר, הפסוק הזה, שלא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים, נאמר בספר שמות, שם הוא לא דורש את הדין של סמוכים, ובאמת הוא חולק על רבי יוסי הגלילי, לפי דעתו, גם כשאבותינו היו במצרים, היו חייבים להימנע מאכילת חמץ בכל שבעת ימי הפסח. עכשיו, במה באמת הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון? אמר, למדנו בברייתא, ומניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה של ערב פסח, לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא כבר עובר בלא תעשה שנאמר, לא תאכל עליו חמץ, דברי רבי יהודה. אז מה אנחנו מבינים? אפילו בזמן שמקריבים את הקורבן פסח, שזה בי"ד בניסן מחצות, ערב פסח מחצות, כבר אסור לאכול חמץ. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן שזה נאמר על ההקרבה? ולא כבר נאמר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. מה זה שבעת ימים תאכל עליו מצות? על הזמן של הקרבת הקורבן או על הזמן של אכילת הקורבן? אכילת מצה לא אוכלים בערב פסח, אוכלים רק בליל הסדר. שואלת הגמרא, ורבי יהודה שפירקה אמר לי רבי שמעון, הרי רבי שמעון לכאורה צודק, כתוב כאן, לא תאכל עליו חמץ, כתוב מיד אחר כך, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אותו עליו של אכילת מצות, מה? מה תגיד? שאוכלים מצות בזמן הקרבה של קורבן פסח? ודאי שלא. אז אם כן, גם לא תאכל עליו חמץ, זה לא הכוונה עליו על הקרבה של קורבן פסח, אלא על האכילה של קורבן פסח. עונה הגמרא, רבי יהודה אמר לך, ההוא, מה שכתוב, הקש בין לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצה, זה לא בא ללמד אותנו שנעשה הקש ביניהם לומר שאותו זמן של חיוב אכילת מצה, זה אותו זמן שעליו נאמר לא תאכל חמץ. אלא זה בא לומר לקובעו חובה ואפילו בזמן הזה שאין קורבן פסח הוא דעתה. זה שבא ההקש הזה ללמד אותנו שאפילו בזמן הזה שאין קורבן פסח. אבל מה? יש איסור אכילת חמץ. אז באותם ימים אפלים, שאין בית מקדש ואין קורבן פסח, אבל לא תאכל עליו חמץ. הקש לזה, שבעת ימים תאכל מצות. לפחות את המצווה הנפלאה הזאת של אכילת מצה, הקדוש ברוך הוא הותיר לנו לטובה, זה חייבים. באותו זמן שיש איסור חמץ, שזה גם בזמן שאין בית מקדש, יש גם מצוות אכילת מצה. ורבי שמעון, אבל לפי דעתו אין חובה בזמן שאין בית מקדש לכל מצות, לקובו חובה מנהלים, איפה הוא לומד שגם בזמן שאין בית מקדש, אז יש מצווה לאכול מצות וחיוב לאכול מצות, נפקא ליה מפסוק מפורש, בערב תאכלו מצות. זה מיותר, כתוב כבר על מצות ומרורים יאכלו. מתי אוכלים מרורים? מתי אוכלים יאכלו את הקורבן פסח? בליל הסדר. אז על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח, אז אוכלים מצות בליל הסדר. אז מתי שיש קורבן פסח, יש ודאי מצות. אז למה צריך בערב תאכלו מצות? ללמד שכשאין קורבן פסח, מצות יש. ורבי יהודה, מה הוא לומד מהייתור של בערב תאכלו מצות? זה באמת מיותר, כבר כתוב. כתוב שם מה? על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח. זאת אומרת שבליל הסדר אוכלים מצות. אז מה לומדים מבערב תאכלו מצות? מבא אליי, לאדם שגם אם יש בית מקדש, הוא לא יקריב קורבן פסח. למה? אחת מתוך שתי סיבות. לטמא, או שהוא היה טמא ולכן הוא לא יכל להקריב קורבן פסח, או שהיה בדרך רחוקה, שהוא אפילו אם יש בית מקדש הוא לא מקריב קורבן פסח, אף על פי כן בערב תאכלו מצות. סק את התחמינה, כי בלעדי הלימוד הזה היה עולה בדעתנו לומר, הואיל ובפסח לא יאכל, הרי הוא לא אוכל קורבן פסח, מצה ומרור, למה לא נאכול? אז שלא יתחייב גם במצה ומרור, כי התורה אמרה, על מצות ומרורים יאכלו מה? את הקורבן פסח יאכלו הוא, אבל הוא הרי לא אוכל קורבן פסח, כי הוא היה טמא בדרך רחוקה, אז אולי גם לא יצטרך לאכול מצה, לכן אומרת התורה, בערב תאכלו מצות. ורבי שמעון, הוא סובר שטמא, ושהיה בדרך רחוקה, זה שהוא חייב לאכול מצות, לא יצטרך קרא, לא צריכים פסוק מיוחד ללמד את זה. זה לא גרע מהרל, הוא לא פחות מאדם שלא עשו לו ברית מילה, מכיוון שהאחים שלו, כשעשו להם ברית מילה, לא עלינו, הם מתו מחמת המילה, אז אחרי כמה פעמים, אסור למול את התינוק הבא. אם מתו אחיו מחמת מילה, אז יש לו דין של הרל שהוא לא נימול, אז אסור לו לאכול קורבן פסח, אבל בכל זאת הוא חייב לאכול מצה. וכן, בן נאחר, אדם כזה, שיהודי שנתנקרו מעשיו, יהודי מומר, שהמעשים שלו נוכריים מאביו שבשמיים, אז אפילו שהוא לא, אסור לו להקריב קורבן פסח, הוא חייב באכילת מצה, דכתיב, וכל הרל לא יאכל בו. דורשים מזה דווקא בו הוא לא אינו אוכל. מה זה בו? בקורבן פסח. אבל אוכל הוא במצה ובמרור. אז אם כן, אם הרל ובן נאחר שלא מקריבים קורבן פסח, בכל זאת הם חייבים במצה, אז אין סיבה שנגיד שזה שהיה תמה או שהיה בדרך רחוקה, שהוא לא עשה משהו לא בסדר, אלא הוא תמה, הוא אפילו יכול להיות שעשה מצווה, הוא עובד בחברה קדישה, בחסד של אמת, או שהוא היה בדרך רחוקה, הוא הלך בפדיון שבועים, לא יודע למה. יכול להיות שהוא עשה את זה דווקא בשביל דברים טובים. אז כל שכן שהוא יהיה חייב לאכול חמץ. שהוא יהיה חייב לאכול כמובן מצה. ורבי יהודה, הרי יש פה את הפסוק הזה של וכל הרל לא יאכל בו, לומדים שאפילו הרל חייב באכילת מצה, אז למה צריך פסוק מיוחד ללמד אותנו, תמה ושהיה בדרך רחוקה, את הפסוק הזה של בערב תאכלו מצות. מה, אתה צריך בערב תאכלו מצות ללמד שהרל ושהיה בדרך רחוקה, שהוא לא מקריב קורבן פסח ולא אוכל קורבן פסח, שהוא חייב לאכול מצה? בוודאי שהוא חייב לאכול מצה. מה הוא פחות מאדם שהוא הרל או מישהו שהוא בן נאחר? עונה הגמרא, רבי יהודה, כתיב בהי וכתיב בהי. כתוב פסוק לגבי הרל ובן נאחר שהוא יהודי, שהוא מומר, שהוא חייב, אמנם אסור לו לאכול קורבן פסח, אבל הוא חייב במצוות אכילת מצה. וכן, הרל, שהוא לא נימול, אז הוא לא יכול לאכול קורבן פסח, אבל הוא חייב באכילת מצה. וכתיב בהי, כתוב גם פסוק לגבי אדם שהיה תמה, או שהיה בדרך רחוקה, ואפילו שאפשר ללמוד הרל ושהיה בדרך רחוקה, שוודאי הוא חייב לאכול מצה, מקל וחומר, כן, מי שהיה תמה ובדרך רחוקה, אפשר ללמוד קל וחומר מהרל ובן נאחר. בכל זאת כתוב את שניהם, ואם כן, אפילו שהיה אפשר ללמוד אחד מהשני, בכל זאת דבר שאפשר ללמוד בקל וחומר, בכל זאת התורה כותבת אותו. זה לא סיבה שהתורה לא תכתוב. אבל אם כן, לא תאכלו חמץ, שמה, למה הקישו איסור אכילת חמץ לחיוב אכילת מצה? כדי לומר לנו שגם בזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, בכל זאת אנחנו חייבים לאכול מצות. כי מבערב תאכלו מצות, אנחנו לא יכולים ללמוד את הלימוד הזה. כי זה בא ללמד אותנו לעניין אדם שהוא היה תמה או בדרך רחוקה, שהם לא אוכלים קורבן פסח אפילו בזמן בית המקדש. מאיפה נדע שהיום שאין בית מקדש עדיין יש מצווה וחיוב לאכול מצה? זה לומדים מזה שכתוב לא תאכלו עליו חמץ, שבעת ימים תאכלו עליו מצות. אותם ימים שעשו לנו לאכול חמץ, הימים האלה שאין לנו לצערנו בית מקדש, אבל איסור אכילת חמץ יש גם בזמן הזה, אז בימים האלה יש לנו גם את הזכות הנפלאה של חיוב אכילת מצה. ועד כאן דף חף חת.